בית ברוח תורת ישראל, אנחנו עמוד 78 בסוגיית אי הציות כאחד ממקדמי מזרזי הכעס. ראינו שתגובת הכעס על אי ציות לרצונותינו, למשאלות ליבנו, היא קשורה באופן ישיר עם נקודת האנוכיות הטבעית שבאדם, מה שקורה בלשונו של הרב קוק, טבע אהבת או אהבת עצמו בטבע. מצד טבענו, כן, עוד לפני שהדמיון לוקח את הנקודה הטבעית הזה ועושה מן המטעמים, יש בנו אהבת עצמנו בטבע, באופן טבעי, זכור כי אפר אנחנו. מצד עצם היותנו בעלי גוף, אנחנו אנוכיים בטבע. האנוכיות הזו בטבע היא הופכת את המציאות של אי הציות לניסיון לא פשוט, צריך לעבוד עליו, מציא לפנינו בהחלט אתגר מרתק, נושא לעבודה, עבודה לא מבוטלת. כמובן זה משתנה גם בין אנשים לאנשים, יש אנשים שיותר רגישים, שבטבעם, זה כבר כל שנייה, יפה, אחד לשלוש שלמות ואחד למי מושלם. נתחיל בכוס הזו. ברוך אתה אדוני, העולם שהכל ידעו. תודה רבה. כמה שיותר מצוות לפני החתונה, כן? אז חפש עכשיו מצוות לפני החתונה. זה בבקשה. אם כן, זה נושא שהוא בהחלט נושא רציני לעבודה. כן. האנוכיות החובקת כל, כך הוא אמר פה, כן? היא זו שעומדת בבסיס הניסיון של מצבים של אי-ציות הזולת. פעם שעבר התחלנו ואמרנו שהניסיון הזה הוא, יש לו משנה תוקף כשמדובר באי ציות של אישה, בגלל הנטייה הטבעית של האיש לשלוט באישה, והנטייה הטבעית של האישה להסתמך על האיש. זה משתי הכיוונים. זאת אומרת, גם האישה בהתנהגותה לא פעם היא מעוררת בגבר את ציפיית השליטה. זאת אומרת, גם אם הגבר המסוים הזה הוא בטבעו לא שתלטן, הרבה פעמים ההתרפקות של האישה, ההתרפקות וההזדקקות לגבר, מעוררת בו ציפיות של שליטה. גם בטבעו הוא יותר צונן ופושר בעניין הזה, אבל טבעה של האישה זה לא פעם להסתמך על האיש בכל מיני דברים. אין? ומכיוון שכן, היא מעוררת בו את הדבר הזה. היא מעוררת בו את השליטה. אז הניסיון פה הוא כפול. גם מצד הנטייה הטבעית של האיש לראות את עצמו דומיננטי יותר במערכת הזוגית, וגם בגלל טבעה של האישה, להכפיף את עצמה, במובן מסוים, לאיש. שני הדברים האלה נותנים מימד מאוד מעניין וייחודי לסוגיית אי הציות בזוגיות. זה התחלנו לדבר אתמול. במיוחד נכון הדבר, אם כן, ביחס לאישה. כבר דנו לאל בכך שאנשים כן, כבר התקדמנו בפסקה הזו, כמדומן רק הרגע. סיימנו את הפסקה הזו, מחילה. כן, אנחנו פסקה שלישית, מתחת לכותרת אי ציות, אתם רואים? לא נוכל לחזור לפסקה הזו כרגע, מטעמים מובנים, אנחנו צריכים קצת להתקדם. אפילו אם האישה מכבדת את כל רצונות בעלה, ייתכן ומעשה מסוים המרמז שההנהגה זו לא תימשך בעתיד, יביא את הבעל לידי אותה תגובה של כעס ורוגז, דבר מעניין, כן? קצת מביך אותנו כגברים. כן, להיווכח או לחשוב שעד למקום כזה הגענו, כן, שאפילו אם אנחנו זוכים בסך הכל, אנחנו זוכים במרכאות או בלי מרכאות, אתם תחליטו, אפילו אם אנחנו זוכים שנשותינו בסך הכל יסורו למשמעתנו בדברים רבים, כל עוד ההנהגה הזו נמשכת מצידה של האישה, אנחנו שבעי רצון. אבל ברגע שהיא מנסה לפרוק עול, ולו בניואנס קטן ודק, שבזה היא רוצה להראות שכביכול היא לא זקוקה, כן, להנהגתנו, או רוצה לצאת מתחת ידינו בדבר מסוים, הדבר הזה כשלעצמו כבר עשוי להפיל איזה לבנה, הייתי אומר, אבן בניין של הדימוי העצמי הגברי, הדימוי המנהיגותי, השולט, המוביל, הסמכותי, המצווה, הפוקד, איך שתקראו לזה, כן? כבר ברגע שהאישה נשמטת מתחת ידינו, יש בזה איזושהי בחינה של עבד שמנסה לברוח מאדונו. עבד כנעני שברח מחוץ לארץ לארץ, עבד כנעני שברח מארץ ישראל לחוץ לארץ, דינים בבריחת עבדים. כן? היינו מאמינים שיש נטייה סמויה, לא תמיד מודעת, של הגבר, לראות באישה, כן? בדברים מסוימים, לראות בה, כמו שראינו, בעלת חוב, כאילו היא מחויבת לסור למשמעתו, ובדבר הזה הוא קונה לו את הדימוי של הגבר, הבעל, ראש המשפחה, האיש, כן? זאת אומרת, לא פשוט הדבר הזה. מסתבר שכל דבר שעשוי להרע את חזקתו, כן? את חזקתו המובילה, בפרט שזה בא מצידה של אישה, הדבר הזה יכול לגרום לו, באופן אוטומטי, הרגשה גדולה של אינוחות, שבעקבותיה יופיעו כעס ורוגז. לאמור, לאמור, שובי שובי השונמית, כן? שובי והתעני תחת ידי, כן? תחזרי למעמד של גבוה ונמוך, של מפקד ומציית. מילים גסות אני אומר, כן? אבל זה רק כדי שיובן העניין. כמובן זה לא בצורה בוטה, אני אמרתי כבר, כן? גברים חכמים, במיוחד גברים מוסריים בסך הכל, מבטאים את מורת הרוח בצורה מאוד מעודנת וסמויה, וזה שייך, בוא נאמר, הם צריכים להיות מדרגת מודעות מאוד גבוהה כדי להרגיש שהם גם שייכים למועדון הזה, כן? הם צריכים להיות במדרגת מודעות גבוהה כדי להודות בכך שגם הם שייכים למועדון האדונים, כן? שגם הם משעבדים. לא פשוט. יש אנשים שהם יותר גסים, ואצלם השליטה היא הרבה יותר גסה, הרבה יותר חומרנית, הרבה יותר טובעים בפה את השליטה. אבל אנשים שעובדים על עצמם, הדבר הזה הוא יכול להופיע בניואנסים דקים, שכדי לעלות על עקבותיהם צריך המון כנות ויושר, והמון רגילות בהתבוננות עצמית. כן, זו, חובתי להגיד את זה כדי שלא יתקבל לרושם, כאילו כולנו מיד כועסים, מתרגזים, מיד... לא, לא, אנחנו מספיק הגונים כדי לא לבטא את זה בצורה גסה. יש לנו דרכים משלנו לבטא את זה במורת רוח, כן? מורת, כל מיני צורה, כל מיני צורות של הבעת מורת רוח, ואנחנו לא עד כדי כך גסים. לא ברשעי עסקינן, לא עוסקים פה ברשעים, כן? מדובר על צורות הבעה סמויות ועדינות שנסתרות אפילו מעיני בעליהן, כן? לכן כדאי לפקוח את העיניים היטב, מיוחד צדיקים של מכון מאיר, כן? הכעס והרוגז לא יופיע בתלת מימד, הוא יופיע סמוי, ציורי, עדין, קל, קלוש, אבל הוא נמצא שמה, וזה כבר סיבה לחזר אחריו, כן? ממש כמו שלא תחיה כל נשמה, כן? עד כדי כך. לא כדאי להשאיר דברים כאלו בתוך הנפש, לא כדאי. יביא את הבעל לידי אותה תגובה של כעס ורוגז. אם כן, כל אימת שהגבר נדמה לו, שהאישה הולכת ומשתמטת ממנו, ולו בדבר הקל ביותר, שכבר הוא שלט שם, אזור שליטה, כן? במשך ימים, חודשים או שנים, ברגע שהוא יזהה שמתחילה תנועה כלפי חוץ מתחת ידו בדבר ההוא, אם זה סמכותו המחשבתית, אם זה סמכותו המעשית של קביעת מגמות מעשיות בתוך הבית, אם זה סמכות מסוימת בעניין של חינוך ילדים, למרות שצריך להיקבע ביחד, אבל הייתה לו איזו חזקה בנושא מסוים. כל הדברים האלו מבחינתו זה אור אדום, ברגע שהיא מראה רמזים, שהנה היא חותרת לעצמאות באותו הנושא, הוא מרגיש שהוא מתרוקן כביכול ממשמעותו, כן? מתפקידו, מחשיבותו. יפה. יביא את הבעל לידי אותה תגובה של כעס ורוגז. למשל, דוגמה. הבאנו דוגמאות רבות, אבל הנה יש לנו דוגמה פה, כן? בלשונו של המחבר. למשל, בעל ביקש מאשתו שתיכנס לבנק כדי להפקיד כסף בחשבונם, כן? שימו לב, זה לא בקשה תמימה, כן? זה ציווי, כן? שוב, אנחנו מדברים עכשיו בשפה של שליטה וסמכות, שבעל אומר, תעברי ליד הבנק ותכניסי, זה לא תעשי טובה, בטובך, אם תרצי, אם יש לך פנאי, באמת אני אפר ואפר, אם מועלתי לדבר לפנייך. לא, זה לא, זה לא, זה לא המשמעות. הוא אומר את זה אחרת לגמרי. אני עכשיו, הוא לא אומר את זה ככה, אבל זה המשמעות. תיכנסי לבנק ותפקידי את הכסף. זה פקודה. יש לזה אופי של ציפייה, ציווי ופקודה. למה אנחנו אומרים את זה? כי ההשלכות והתולדות, במקרה והיא לא תעשה את זה, כן? הם אלו שמגלות. האם אתה אמרת את זה בגדר של ציווי ופקודה, או בגדר של תעשי טובה? אנחנו נראה לפי התגובה, במידה והיא לא תפקיד את זה בבנק, לפי התגובה אפשר לראות בהחלט למה ציפית. אבל הנחת היסוד, כן, במהלך הדברים שאנחנו לומדים פה, שאמירה מן הסוג הזה בהחלט מבטאת מבחינתו את הדימוי של המנהיג המושל, כן, השליט, המצווה, הסמכותי. היא תף פי, תחת פיקודי. שוב, זה לא נאמר במפורש, אבל זה סמוי במהלך הרגש. זה שמה, זה שמה, זה שמה. כמה יש שמה? כמה אחוזים של, 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 של כוונת ציווי? קשה למדוד, אבל זה קיים שם, זה קיים שם. למשל, בעל שביקש מאשתו שתיכנס לבנק כדי להפקיד כסף בחשבונם, אך היא שכחה לעשות זאת. סלש, לא ספרה אותו. כן? לפי דאטו. לו היה מדובר בחברו, לא היה חש יותר מאשר אכזבה. כן? שימו לב, אכזבה טבעית שהיא נובעת מכל רצון שלא נתממש. רצון שלא נתממש. יש לי אכזבה שבאתי לתחנת האוטובוס, והאוטובוס יצא בדיוק שהגעתי. זו אכזבה. פה זה לא אכזבה בלבד. מה יש פה? פה זה מורת רוח על פריקת עול, זה משהו אחר, מישהו מחויב. הנהג אוטובוס, אני לא יודע עד כמה אני חושב שהוא מחויב לי. הוא הגיע בזמן אגב, אני הוא זה שאיחרתי, נכון? אין לי שום טענה כלפיו, הוא הגיע בזמן. לכל היותר יש פה אכזבה, כמו כל רצון שנחזב. רציתי דבר מסוים והוא לא נתמלא. אין לי טענה לאותו אחד. רק כואב לי שרצוני לא התמלא. פה סיפור אחר לגמרי. פה הרצון שלא נתמלא, כן, זה בעצם הפרת חוזה. זה הפרת תנאי. זה הפרת, הייתי אומר, תנאי לא כתוב, שאת עושה את רצוני. אז זה לא סתם אכזבה. זה משהו אחר לגמרי. זה הרבה יותר נפיץ, נקרא לזה ככה. הרבה יותר טעון. כן? בואו נראה בלשונו. לו היה מדובר בחברו, לא היה חש יותר מאשר אכזבה. אך כיוון שאשתו שכחה למלא את מבוקשו, ולפי השקפתו אשתו צריכה להיות עיר, עצם עובדה שהיא שכחה, זה כבר סימן שהיא לא כולה איתו, כפי ציפייתו. מה, אני אמרתי לך דבר ושכחת? זאת אומרת שאת לא מספיק קשובה לי. כשאני מדבר, את צריכה להיות כולך אוזן. לא ייתכן שלא תשמעי. לא ייתכן שלא תרצי. לא ייתכן שזה לא יהיה ברעיונך ורצונך כל רגע נתון. אי אפשר לשכוח. אם תשכחך ירושלים, תשכח ימיני. איך את יכולה לשכוח את מה שאמרתי לך? כן, הרי את תחת פיקודי. איך מחשבתך לא עסוקה ברצונותיי כל היום? איך דמיונך לא מצייר את העושר הגדול שיש במילוי רצוני? איך רגשותייך לא סוערים רק מעצם האפשרות שאת תמלא את רצוני. שכחת? איפה היית? איפה נפשך? איפה היית? זה הרעיון. נשמע מוזר, נכון? מה לעשות? מה לעשות? כשמדובר באיש ואישה, בהחלט יכול להגיע למקום הזה. ואמרתי שוב, גם אצל תלמידי ישיבות, נחמדים וטובים וכנועים, שהולכים ככה, כן? בעומק כפיפות הקומה הזו, פשוט לא יאמן. פשוט לא יאמן, מתעורר הרגש הזה, שפוף, המרד השפוף, שפוף, כנוע, אבל מציק מבפנים, כמו יתוש של טיטוס, כן? ומרמז, כן? גם לאותו בעל תשובה או תלמיד ישיבה, יש לך עבודה לעשות עוד. אני כאן, אני עדיין בפנים, יש לך עבודה. עשית עבודה יפה, הרגלת עצמך לשפיפות קומה, כן? לקניעה, לרקות, אפילו לענבה מועה מסוים, אבל בפנים עדיין, עדיין יש רושם של אותו הדבר. מצד היותך אדם אגב, בכלל אדם ובעל בפרט. אז לא צריך להתאכזב מזה. ברוך השם, ברוך השם שהנקודה הזו מגלה את פרצופה ואומרת לנו, אני עדיין כאן, ברוך השם. אז מה, נלך למשרד האבטלה, איך זה נקרא שמה? לחתום אבטלה, כן? אין לנו מה לעשות, נהיה בטלנים, בלי עבודה, יש עבודה, ברוך השם. אך כיוון שאשתו שכחה למלא את בקשתו, קרוב לוודאי שיגיב בכעס. כן, טוב, זה מה שהם צריכים פה להעריך בעניין הזה. נעבור לפסקה הבאה. ומדוע, דברנו על זה רבות, שוב, בלשונו של מחבר נראה מה הוא אומר, מקווה שלא טעינו, בעל שישאל את עצמו לפשר תגובתו המוגזמת. כן, שימו לב, שישאל את עצמו. עצם העובדה שתשאל את עצמך זה כבר מצב נהדר. על פי רוב בעלים לא שואלים את עצמם. כן, אין צורך לשאול. מתי שואלים? שמשהו לא בסדר. שמשהו צריך עיון, שמשהו צריך התבוננות. אבל משהו נראה לך הכל רגיל, הכל בסדר. למה שתשאל? אז לכן, בעל שישאל את עצמו לפשר תגובתו המוגזמת, למה אני בעצם נוהג כך? מה גורם לי לנהוג כך? מה שורשי התופעה והפעילות הזאת? יענה בוודאי כאנאה, מחילה. אני הלכתי לכיוון של בעל שהוא בעל תשובה, שהוא כבר שואל את עצמו, אבל פה כיוון הוא שונה, מחילה, מחילה. בעל שישאל, כמו שאמרנו זה נכון, אבל זה לא מה שהוא אומר כאן. בעל שישאל את עצמו לפשר תגובתו המוגזמת, יענה בוודאי כי אינו יכול לסבול אנשים לא מאמנים. זאת אומרת, למרות שהוא שואל את עצמו, פה השאלה היא לא שאלת מודעות, אני דיברתי על שאלת מודעות. כשהשאלה היא באה מצד מודעות, כמו שאמרתי מקודם, שהוא מרגיש שהתופעה הזו היא צריכה בדיקה ומחקר, אז ודאי שהוא לא יגיד, אני יכול לסבול אנשים לא מאמנים. מה הוא יגיד? מה הוא יגיד, אדם כזה ששאלתו היא באמת מתוך תהליך של מודעות? מה הוא יגיד? אני יותר מדי השתלטן. זה מובן מאליו בשבילי שאשתי צריכה לעשות כל מה שאני אומר. אין לה שום זכות לחרוג מילימטר. לא הגזמתי? כך הוא יגיד. אבל זה ששואל את עצמו כלאחר יד, לא מתוך תהליך של מודעות, אלא שאלה רטורית. שאלה רטורית. זה לא שאלה בבחינת של למה זה אנוכי, של ותלך לדרוש את השם. זו שאלה רטורית. למה אני בעצם כועס עליך? אתה יודע למה אני כועס עליך? כן? הוא לא באמת רוצה להבין את סיבת הכעס. הוא רוצה להצדיק את מעשהו. אז הנה פה בעל כזה ששואל את עצמו לפשר תגובתו המוגזמת, יענה בוודאי, כי אינו יכול לסבול אנשים לא מהימנים. זאת אומרת, הוא לא משיב על שאלה, הרי אני פה השולט. שימו לב, הוא מנסה לעטות את התשובה, הוא עוטה אותה באיזה מעטפת? מוסרית. אתם רואים? אני לא סובל אנשים לא מהימנים. חלילה, אני לא שתלטן. אני פשוט לא סובל. אנשים לא מאמנים. בוא נשלים את המשפט, שהוא לא משלים אותו, אנחנו נשלים אותו, ואנשים שלא מצייתים לי, הם לא מאמנים. מעניין, נכון? המטורים זה הולך ביחד? לא. אי אפשר להגיד משפט כזה. זו האמת, אבל הוא לא משלים את המשפט. הוא אומר רק את חציו של המשפט. אגב, ייתכן שגם הוא לא נכון. אני לא סובל אנשים שנאמנים. אבל מה מקופל מתחת לאמירה הזו? אני לא סובל אנשים שלא מצייתים ועוברים לדום כשאני בשטח. הוא תולה את זה בסיבה מוסרית כדי להזין את הכעס שלו. אם יש סיבה מוסרית לכעס, אז לכעוס זו מצווה. הוא הופך את הכעס כביכול מעבירה למצווה, לפי דעתו המוטעת. נחזור לזה. בעל שישאל את עצמו לפשר תגובתו המוגזמת יענה בוודאי כי אינו יכול לסבול אנשים לא מאמנים. אך לאמיתו של דבר, אותו אמת שנסתרת ממנו עצמו מכיוון שהוא לא רוצה להכיר בה ולא לדעת ממנה, כדי להמשיך ולהזין את שיגעון הגדלות שלו, אך לאמיתו של דבר, הגורם לכעסו או חשש שאשתו אינה מעמידה את דרישותיו בראש סולם העדיפויות שלה. כן? ברגע שהוא לא יודע את האמת הפשוטה הזאת והנוקבת, אין לו גם אפשרות לתקן. אין לה אפשרות לתקן, כי בעיני עצמו הוא הצדיק והיא הרשעה, כן? היא לא מהימנה, הוא בסדר גמור, בסדר גמור, כן? לא הוא עומד למבחן בסיפור הזה, היא עומד למבחן, היא כשלה במבחן, היא זו שצריכה לחזור בתשובה. מעשיי הם ללא רבב, ללא רבב, כל כוונותיי לשם שמיים, אבל היא הפגינה חוסר מהימנות קשה. אז ברגע שהוא משקר את עצמו, נעלמת ממנו נקודת התיקון שלו, וצריך לשים לב היטב, כשאנחנו משיבים על טענות של הסביבה כלפינו, או על כל מיני אירועים שקורים בין אדם לחברו, צריך לשים לב שהתשובה שלנו היא לא הצטדקות, דיברנו על זה בזמנו. על נושא ההצטדקות או המתקפה הנגדית כדי לסלק מעלינו את הטענה. צריך לשים לב שהתשובות שלנו, התגובות שלנו לא מרחיקות אותנו מהתיקון האישי. לא מרחיקות אותנו. כדאי לשים לב טוב, טוב, מה אנחנו מגיבים. קרה לך משהו? אישה שואלת בבעלה שהיא רואה אותו מכונס, קרה לך משהו? לא, לא, הכל בסדר, הכל בסדר, כן, כן, כן. טוב, אז אני נוסע, מה, לאן אתה בורח? לא קרה לך שום דבר? למה אתה מכונס ככה? האמת היא שאותו אדם מכונס ככה, למה? כי הוא כועס על אשתו. יכול להיות מקרה. הוא כועס על אשתו. הוא מכונס מאז שהיא אמרה לו, איך סיפר לי אחד החברים, הוא נכנס הביתה, סיפר לאשתו את החזית מזג האוויר, סיפר לי אחד החברים, תלמיד. כן? סיפר לאשתו את חזית מזג האוויר כפי שהוא שמע אותה מאחד הרבנים. אין לו שום ספק שהרב לא מדבר שטויות, הוא שמע את התחזית. כן? יום חמישי, גשמים, מצפון הארץ ועד דרומה. כן? שמעת? יום חמישי, כן? יום חמישי, גשמים, זה... לא, אני קראתי משהו אחר לגמרי. לא נכון, לא נכון. מי אמר לך? מה פתאום? לא נכון. הופה, כן? מאבק סמוי. הוא אומר את החזית מגזי האוויר, היא חולקת עליו. הוא התכנס בתוך תוכו. התכנס. דבר שקורה. הוא התכנס. לא מדבר. מה קרה לך? לא, הכל עושה, הכל עושה. מה, אתה מפחד לעמוד מול הסיבה של ההתכנסות שלך? אתה כועס על אשתך שהיא סתרה אותך ואמרה את החזית מזג האוויר כפי שהיא ראתה, והייתי לה ספק בעצם באינפורמציה שקיבלת מרב במכון מאיר, שראה מפורשות את החזית מזג האוויר. לאן אתה בורח? תודה. היה לי קצת קשה, נכנסתי הביתה היום, ואמרתי את שלי בעניין תחזית מזג האוויר, ומצאת לנכון לחלוק עליי בצורה... אני סך הכל אמרתי את מה שמעתי מרב. כן, זה הכל. אבל נראה לי שיש פה איזה מאבק סמוי או גלוי, מי יביא את האינפורמציה יותר נכונה. מי... ולכן התכנסתי, הרגשתי פגיעה. למה לתקוף? למה לתקוף? אפשר להגיד, כן, כך אומרים. תכף אני אולי נסתכל, נראה, כן, אולי נפתח את הפלאפון, נסתכל, נראה. כן, ירושמיים, ירושמיים, יום שלישי, יום רביעי בערב, סיכוי לגשם, יום חמישי, סוער, גשמים, מהצפה, אתה צודק. לא, לא צריך להגיד אתה צודק. מה, אם מטילה ספק? נכון, נכון. אפשר להגיד אחרת, אפשר להגיד דברים אחרת. בכל אופן, הוא התכנס בגלל סיבה, כן, מסוימת, והוא לא הודע בה, לכן הוא רחוק מן התיקון. הוא מדחיק את ההרגשה שלו. אני לא אומר שתמיד זו העת הנכונה לפתוח סוגיות כאלו. כן, במיוחד אם אתה חושב שתאמר זה ברוגז, זה לא יתרום שום דבר, זה רק מוסיף שם למדורה. אבל באופן כללי צריך להיות אמיתי, לשים לב לתגובות שלנו, לבדוק האם הן תגובות אמיתיות שמשרתות את התיקון הפנימי שלנו. בקיצור, אנחנו צריכים יותר לחזר אחרי תגובות שבאות מרמת מודעות בסיסית, רמת מודעות, ולא תגובות חמקניות, שקרניות, כן, של העמדת פנים והתכחשות והדחקות. לשים לב לנקודה הזו. כן, כן.
יש לנו את לומר, אני שואל את מה קורה, וזה, שמה לב שאתה...
קרה משהו? אגב, היא אומרת, זה לא בציניות, היא אומרת, זה בהתחשבות, ברגישות. קרה משהו, כן. תנחשי. מה אתה אומר? כבד לי כרגע. כן, קרה משהו, אבל זה כבד לי, אני כרגע מתקשה למצוא את המילים, כן, או את הרגע שנכון לומר את זה. אני בהחלט אשמח לדבר איתך על כך. אכן קרה משהו.
להגיד לך, אני אשמח אם
אני בטח, בטח, מאוד מאוד חשוב, אני אפילו אשמח שתפתח בזה. אשתי, בת בריתי, עם מי אני אגיד זה אם לא לך? ודאי ודאי. אנחנו נמצא את ההזדמנות בעזרת השם. כרגע אני עמוס מדי. כבר ניצלת משקר? כבר ניצלת משקר? עודדת על האמת, ועכשיו זה לא זמן אמירתה של האמת. עוד מעט, בעזרת השם. קטרי לי זה עיר. כן.
זה כל הזמן ככה. כאילו, הספר גברים מעדים אנשים מנוגה, קראתי אותו קצת, אז כתוב שם שכל הגברים הולכים, מתכנסים למערה כאילו, הולכים לפינה, משהו כזה. יש שם איזשהו דימוי שהגברים בורחים למערתם. אז לא, זה מה שכאילו מה שאני איתה, שזה כאילו, לא יודע.
יש דברים שמתכנסים, יש דברים שתוקפים, אתה יודע. אתה יודע שגם התכנסות זה תקיפה. התכנסות זה הכנה לתקיפה. ותקיפה זה תקיפה. כן, זה כנוס, כנוס. זה, זה, התכנסות זה, משהו מתבלשל שם בתוך ההתכנסות. כן? האגו הגברי הוא יכול להתבטא או בהתכנסות, שהתכנסות בעצם זה יצירת נקודת רתיחה. כן? איזה ניסיון להגיע למסה קריטית בתוכך. בתוכך. זה כמו למתוח את החץ לאחור. אתה מושך, אתה בעצם מתכנס, אז אתה יורד. זה תלוי בה. יש גברים שהתגובה שלהם היא תגובה של ירי, מיידי. ויש גברים שמתכנסים ועוצרים אנרגיה של כעס, ואחרי זה רוצים. שניהם זו תוצאה של פגיעה של האגו הגברי. הפגיעה באגו הגברי יכולה להתבטא בשני אופנים. התכנסות של אישה בדרך כלל זה מסוג אחר לחלוטין. זה משהו אחר לגמרי. התכנסות של איש זה לא טוב. הוא זומם משהו. אלא אם כן הוא עובד על עצמו, אז הוא מפרק את החומרים המסוכנים האלה, שכמו שאמרנו, הוא מפרק את החומרים האלה. אבל אם הוא עובד על עצמו, זה... איך אומרים? אקדח במערכה הראשונה, אקדח מהשן במערכה הראשונה, זה רצח במערכה השנייה. לא אומר שרצח אלילה, הוא רק נאמר על אותו, ברוח הדברים האלו. אם הוא מהשן במערכה הראשונה, אז מתכנס הכוונה, כן? זה השן. אז מערכה השנייה יכול להיות פה התפרצות חזקה. מכל סוג שהוא. כל מיני סוגים יכולים להיות. כן.
מה להתכנס לזה אישה?
לא ניכנס לזה כרגע. לא ניכנס לזה. יסיט אותנו רחוק מענייננו. כן. אך למיתו של דבר, גורם לכעסו, הוא החשש שהאישה אינה מעמידה את דרישותיו בראש סולם העדיפויות שלה. כן? אם אב אני, איה מוראי. אם בעלך אני, איפה המורה מפני. לכן הוא מגיב כדרכם של הרודנים. אוי, 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 אוי. אני רואה שכבר... תראה לאן הגענו. אוי, אוי, אוי. לכן הוא מגיב כדרכם של הרודנים. קירטו את ראשו. מפחיד. קירטו את ראשו. נשמע קשה, לא? לא, זה מרחות, אתם מבינים. כן? מה שנקרא, להוריד לו את הראש, כן. להוריד לו את הראש במובן, להוריד בחשיבותו, לתקוף אותו, אני יודע מה. טוב, קירטו את ראשו. הסירוב לקבל את דעת הבעל, או ללכת בעצתו, כן? הסירוב לקבל את דעת הבעל, או ללכת בעצתו, גם הוא צורה של אי-ציות, כן? זה סיכום הדברים. כן? כמובן שכל הדוגמאות האלו, הם בפירוש נתפסים בעיני הבעל, כמה? צורה של אי-ציות, המעוררת את הבעל הנוכחי, שימו לב, האנוכי להגיב בכעס. מה יעשה הבעל הלא אנוכי במקרה של איציות? הוא ישאל את עצמו, האם אני ראוי להיות מנהיג? משהו במנהיגות שלי פגום. למה משהו במנהיגות שלי פגום? כן? למרות שכתוב איזו היא אישה כשירה העושה רצון בעלה. הרי כתוב איזו אישה כשירה עושה רצון בעלה. כן? והיא לא עושה רצוני. שמה היא לא כשרה או שמה אני לא כשר? הגבר הלא אנוכי, כשהוא נתקל במצב של חוסר ציות של האישה, עשוי להשיב בכמה סוגי תשובות. האחת היא, כן? כפי שאמרתי, מה במנהיגות שלי פגום? אולי אני לא אוהב אותה, כן? כן? אולי אני לא אוהב אותה כגופי, ומכבדה גוף, אוהבה כגופי, ומכבדה יותר מגופי. כן? אולי משהו במנהיגות שלי פגום בזה שאני בעצם לא מראה ולא מוכיח שאני רוצה בטובתה. ולכן היא לא מוכנה להוביל אותי לפניה. למה שתוביל אותי לפניה? אם היא מזהה שאני לא מכיר את האינטרס האמיתי שלה, ואני מת לא יכול להוביל בכיוון החיובי, ואני חושב על עצמי, למה שתלך אחרי? מה הפלא שמתנגנת? כך יגיד הגבר הלא אנוכי. זאת אומרת, הוא לא יוותר על ההובלה, הגבר הלא אנוכי, אבל הוא ירצה להיות ראוי להובלה. אז הוא יבדוק בעצמו מה פוגם ומה פסל אותו מלהוביל. מדוע אשתו לא עושה את רצונו? מדוע קלה דעתה בו? הוא יגיע למסקנה המוסרית ויעשה את התיקון, ויזכה למלוא תשומת הלב. ודאי וודאי, הוא יזכה למלוא תשומת הלב. איזה אישה לא רוצה ללכת אחרי בעל משכיל, אחרי בעל מוסרי? שיודע מה שהוא רוצה, שמכבד את מי שנמצא בסביבתו. איזה שאלה? מדי. היא תהיה עטרת ראשו, היא תהיה כתר על ראשו של המלך. למה לא? אבל אישה יודעת לזהות בעיות במנהיגות הבעל. מתי המנהיגות היא לטובת המשפחה ולטובתה? מתי המנהיגות היא לטובת המגמה המוסרית שהם קבעו וחרטו אותה בראשית נשואיהם? ומתי ההובלה שלו היא שלילית? ואז מתחיל להתפתח בכל מיני גוונים של התקוממות ומרדנות, כן? כזו או אחרת. לפעמים אפילו לא מודעת. אז עם כל הכבוד, אם אתה לא אנוכי, לפחות לא את האנוכיות האסורה, לא את הקולסטרול הרע של האנוכיות, אז בבקשה, תעשה חשבון נפש ותכין את עצמך להנהגה. תכין את עצמך להנהגה, זה לא גמור. אבל הגבר האנוכי, הוא יגיב בכעס. הוא יגיב בכעס, כמובן. כן, כאשר מישהו חולק על דעתנו, הוא משדר למעשה את המסר, אני חכם יותר. כן? כך הוא בעצם אומר, כן? אני חכם יותר. הדעה שלך זה לא הדעה האחרונה, זה לא סוף פסוק, זה לא הערכאה עליונה. אני חכם יותר, יש מעליך, שעל פיו יישק דבר ולא על פיך. זה המשמעות של הדבר, שאתה נותן עצה למישהו, והוא הולך ומתייעץ עם מישהו אחר, מקבל דעה אחרת, כן, סליחה, אני קצת עשיתי התייעצות, סגן אופיניון, ואמרו לי, בדיוק הפוך, כבוד הרב הזה, אני מצטער, אני מקווה שאתה לא נפגע, אבל אני בכל אופן אעשה. אני בכל אופן אעשה. כשאני אמרתי לא לעשות, קצת מרגיש זה, קצת מתכמת בתוכי. יש פה ערכאה אחרת, כן, שהיא למעלה ממני, והוא מצא לנכון לציית לה ולא לי. הופר פה משהו בברית שבין הרב לבין התלמיד. הרב אולי קיווה שהתלמיד ישמע בקולו, על פיו יישק דבר, זה נותן לו הרגשה של עוצמה, עמוד האש, עמוד הענן, ככה הוא... פתאום התלמיד הולך לרב אחר, ומביא פסק הפוך, ונוהג על פיו. אתה מרגיש צביטה בלב מצד הציפיות שלך לפעמים מאותו התלמיד. דבר שיכול להיות. יש פה מישהו חכם ממני בעיניו של הנתין שלי, במקרה זה התלמיד. ובכך מקומם את הגאווה שלנו, ופוגע בנו, לא תמיד נגיב בכעס על חוסר הסכמה. לא תמיד נגיב בכעס על חוסר הסכמה. אך אם אנו חושבים שחובתו של מישהו היא לקבל את עצתנו והוא מסרב, אזי קרוב לוודאי שנתפרץ בכעס. כלומר, מהו התנאי לתגובה בכעס? הנחת היסוד הבסיסית ביחס לזולת. אם הנחת היסוד היא שהוא חייב לעשות את רצוני, אני אכעס. אם הנחת היסוד שהוא לא חייב לעשות רצוני, אלא דעתי זה רק המלצה ועצה, לא יותר, אני לא אכעס שהוא לא יעשה את רצוני. אפילו אני אשמח שהוא מצא לנכון לשאול אדם נוסף, תשועה ברוב יועץ, למה לא? בסדר גמור. אם כאן הנחת היסוד ביחס לזולת, היא זו שקובעת את אופי התגובה. 4 או 5, בעזרת השם, מי מושלם.